בוקר טוב. אנחנו בפרק ו' פסקה ה', נכון? הפרק עוסק ב... הכותרת של הפרק, מציאותה ופעולתה הפנימית של התשובה בעמקי גנזי האדם, העולם וכנסת ישראל. ההוויה, המעשה הבחירי של האדם ורצונו הקבוע, הינה משלשלת אחת גדולה שמעולם אינם ניתקים אחד מחברו. חפץ האדם קשור במעשיו. גם המעשים של העבר אינם ניתקים ממהות החיים והחפץ במקורו. כיוון שאין דבר מתנתק לגמרי, יש ביד החפץ להטביע צביון מיוחד גם על כל המעשים שעברו. וזה סוד התשובה. שברא אותה הקדוש ברוך הוא קודם שברא את העולם. כלומר, הרחיב את כוח היצירה הנפשית הרוחנית ביחוסה אל המעשים וההוויה, עד שתהיה תופסת ברשותה גם את העבר. הפעולה הרעה הולכת ומתגלגלת, מסבבת כיעור ורע, הפסד וחיליון, כל זמן שלא הטביע עליה הרצון צביון חדש. הטביע עליה הרצון צביון של טוב, מגלגלת היא עצמה, טוב ונועם, חדוות השם ואורו. בוא נראה מה אנחנו צריכים להבין פה, זו פסקה עמוקה ו... ההוויה, המעשה הבחירי של האדם ורצונו הקבוע, הינה משלשלת אחת גדולה שמעולם אינם ניתקים אחד מחברו. ההוויה זה המציאות. המציאות לאו דווקא בהקשרים החיצוניים שלה, כלומר הפלסטיים, מה שקורה שניתן לראות אותו ולחוש אותו, אלא המציאות על כל הצדדים שלה, הצדדים החומריים וגם הצדדים הרוחניים. אז זו ההוויה, המציאות כולה, הטבע והטבע הרוחני והגשמי, והמעשה הבחירי של האדם, אדם עושה מעשה בבחירתו החופשית. כלומר, היה לו איזשהו רצון, פשוט אולי, לא בהכרח שכל מעשה בחירי חופשי שאני עושה זה בשיא הריכוז של הרצון, אבל איזשהו רצון אינסטינקטיבי לפחות, אפשר ודאי גם יותר, אבל ודאי זה פועל יוצא של רצון מסוים, של החלטה של האדם, והמעשה, זה המעשה הבחירי של האדם. כל מעשה בחירי של האדם. מעשה שהאדם עשה אותו בבחירה. ההוויה, המעשה הבחירי של האדם, הוא רצונו הקבוע. רצון קבוע, אני מבין, זה... אם אני מבין טוב, אז המילה קבוע מלמדת אותי שזה לא איזשהו רצון שהוא, מה שנקרא, איזושהי משאלת לב כזאת. איזה ניצוץ קל. זה באמת עומק הרצון של האדם. שלושת אלה, ההוויה, המעשה הבחירי של האדם ורצונו הקבוע, היית חושב שמה הקשר ביניהם? אני עשיתי מעשה, יש את המעשה, יש את המציאות שעשיתי בתוכה את המעשה הזה, ועכשיו גם יש לי רצון. הרב אומר שההוויה, המעשה הבחירי של האדם ורצונו הקבוע, הינה משלשלת אחת גדולה שמעולם אינם ניתקים אחד מחברו. היחס בין שלושת העניינים הללו, המציאות, המעשה והרצון הקבוע, זה לולאה אחת, זה שרשרת אחת עם לולאות שונות, אבל אין ניתוק. כל הזמן המעשה קשור להוויה, וכל הזמן המעשה קשור לרצון, וכל הזמן הרצון קשור להוויה. מעולם אינם ניתקים אחד מחברו. לא יכול להיות שהרצון יהיה יהיה בו שינוי, כמו שאני עכשיו אחזיק איזושהי שרשרת ביד. אם אני מזיז את הטבעת, את החישוק של הרצון, ודאי גם שאר החישוקים זזים. זה לא סטטי. כן.
אבל לפעמים,
לפעמים
בן אדם
עושה
משהו, כלומר יש לו את הרצון הכללי שלו, שהוא רוצה למשל אידיאלים וזה, ואפס פעם אחת הוא נפל, או פעם אחת, כלומר, כביכול זה לא קשור. כלומר, כן היה...
מה לא קשור?
כלומר, פעם אחת הבן אדם נפל, אבל באידיאלים, ברצון הפנימי שלו, הוא עדיין שייך למציאות אחרת.
טוב, בסדר. זה לא סותר מה שאתה אומר. כשאנחנו אומרים פה שזה שלשלת אחת גדולה, עוד לא הסברנו לאיזה עניין זה שלשלת אחת גדולה. בוא נראה. אבל מה שמשתנה ומתחולל ברצון הקבוע, אז הוא גם קשור למה שמכונה פה מעשה בחירי של האדם, וקשור להוויה כולה. זה סוד התשובה.
הרצון הקבוע זה משהו צריך, נגיד לדוגמה לאכול?
לא. מה זה? חשבתי שאתה רוצה להגיד משהו אחר. מה זאת אומרת לאכול? לא, רצונו הקבוע זה איפה שהרצון שלו באמת נמצא, לא כריצודים של רצון. זה לא התלהבות, זה מה שאני בא לומר. זה מה שבאמת האדם רוצה.
מה זה באמת מה שהאדם רוצה?
רצון עמוק. לא יודע להסביר את זה יותר טוב מאשר להגיד, זהו, זה מה שהוא רוצה. זה לא, הוא לא מתרגש ואחרי 10 דקות זה נכבה. הוא רוצה את זה, הוא רוצה ללמוד תורה. באמת, לא יודע. ההוויה, המעשה הבחירי של האדם ורצונו הקבוע, הינה משלשלת אחת גדולה שמעולם אינם ניתקים אחד מחברו. והנה ההסבר. חפץ האדם קשור במעשיו. אנחנו היינו חושבים שכשהסברנו את המעשה הבחירי של האדם, שיכול להיות שחפץ האדם הוא חולל מעשה מסוים אצל האדם. רציתי דבר מסוים ועשיתי אותו, וזהו, עשיתי אותו, ונגמר. אבל הרב אומר לך לא, שחפץ האדם הוא קשור במעשיו. המעשה שלך הוא לא רק אקט טכני שהיה ונגמר, בהקשרים מסוימים ודאי, המעשה שעשית הוא מעשה שהיה ונגמר. יש גם מעשים שמבחינת המשמעות החיצונית שלהם הם לא ברי תיקון. הם לא ברי תיקון. אני עכשיו הרסתי לך דבר מסוים שאין לו תחליף. לא יוכל לתקן את זה. אז בממד החיצוני זה נכון, אבל המעשים והקישור שלהם להוויה, תכף נראה, זה לא רק השאלה החיצונית. זה עצם המציאות שהיה מעשה כזה. כשהיה מעשה מסוים בעולם, יש לזה רושם על העולם. עוד מבלי קשר לשאלה הפרגמטית, הטכנית, אני יכול להחזיר לך את זה או לא יכול להחזיר לך את זה? צורך העניין. אני גזלתי ממך, ואתה באת ולקחת את זה שלך, ולקחת לי את זה. צוין. אז מה, נגמר הקלקול? לא נגמר הקלקול, כי עדיין לא שבתי בתשובה על המעשה גזלה הזה. ולא נגמר הקלקול, אין הכוונה שיש לי רק מינוס בחשבון. יש לי מינוס בחשבון. מה המשמעות של זה שיש לי מינוס בחשבון? שאני... בוא נגיד את זה רגע הפוך. אני בראתי מלאך רע. נכון? ככה לימדו אותנו, שמי שעושה מצווה בורא מלאך טוב, מי שעושה עבירה חלילה בורא מלאך רע. מה זה לברוא מלאך רע? מה זה מלאך? טוב. לא ניכנס עכשיו לכל הסוגיה הזו של המלאכים, אבל מלאך זה כוח שמחולל את המציאות בהוויה, את האופי של המציאות. כן, סוג של שליח, של... יש רב צדוק שמסביר, אני אגיד לכם על פי רב צדוק, יש רב צדוק שמסביר שכמו שיש לנו את המוח, ואז המוח הזה הוא שולח גלים לכל הגוף, אז יש את המוח האלוהי, והמלאכים זה כמו גלים כאלה שמזרימים את השדרים הללו כל הגבייה, לכל העולם. אז כשאתה בורא מלאך רע, אז בעצם יצרת פה איזשהו סיאוב במציאות, המציאות היא אחורה, היא מקולקלת, היא חסרה, וזה עכשיו רושם במציאות. זה גורם לקלקולים מוסריים, זה גורם לעיוותים בדעת של כל הקוסמוס, לא רק שלך. זה גורם למידות מקולקלות, לאכזריות וכו'. זה המשמעות של מעשה עבירה באמת. זה עומק הקלקול שיש במעשה העבירה. וזה לא עכשיו תלוי בשאלה הטכנית. מה שהרב מחדש פה, שהתשובה מחדשת, זה שחפץ האדם קשור במעשיו. זה נכון שבראת מלאך רע, והמעשה הזה שהולדת בעולם, הוא עכשיו זיהם פה את האוויר. זהו, שחררת זיהום. אז תגיד שחררתי זיהום, שחררתי זיהום. בוא נרבה אולי בדברים טובים, בוא נביא מפיצי, מבסמי אוויר או דברים כאלה. אבל את הזיהום זיהמתי. אז אומר הרב, אומר את התשובה, לא. חפץ האדם קשור במעשיו. המעשה הזה הוא לא יצא מכלל היכולת של השליטה הנפשית שלך. גם המעשים של העבר אינם ניתקים ממהות החיים והחפץ במקורו. עשית מעשה מקולקל. נגמר המעשה. הוא יצר את הרושם המלוכלך שלו, את הרושם המסואב שלו, וכל ההשלכות השליליות בהוויה, בהוויה כולה. אבל זה לא יצא מרשותך, כי מהות החיים שלך והחפץ המקורי שלך הם קשורים לרצון הזה, למעשה הזה, סליחה. והיה ושאתה עכשיו תשנה את הרצון שלך, השורות הבאות יגידו את זה, אתה גם משנה את ההשפעה הרוחנית שנולדה בעולם כתוצאה מאותו מעשה. חפץ האדם קשור, הוא לא רק הוליד את המעשים, הוא עדיין קשור בהם. גם המעשים של העבר אינם ניתקים ממהות החיים והחפץ במקורו. כיוון שאין דבר מתנתק לגמרי, יש ביד החפץ להטביע צביון מיוחד גם על המעשים שעברו. כדי להבין את זה צריך להתרגל לחשוב שתי מחשבות חשובות. הראשונה זה שעיקר הקלקול של החטא זה לא הרושם החיצוני שלו, זה לא החוסר סדרים החברתיים שהוא יצר. הרי יש חטאים שהם לא פגעו באף אחד מבחינה העולם הזה. אכלת מאכלות אסורות. זה מזהם פה את הסביבה. לא פגעת באף אחד ישירות, אבל זה מזהם את הסביבה, וכל קלקול הוא בעיקר במישור הזה. בעיקר, אני לא אומר רק. כשמתרגלים להבין את זה, אז ממילא מובן שמה מה התולדה המקולקלת שנולדה פה? הרוחניות. והרוחניות היא כתוצאה ממה? מזה שפרט במציאות, שנקרא אני, אני הזדהמתי. כמו איבר בגוף שהזדהם, אז הוא יתחיל לזהם פה את כל המערכת הכללית. אז האדם החוטא הוא איבר מזוהם. תגיד, אבל הזיהום, מה שחולל את הזיהום כבר נגמר מזמן. זה לא משנה. אתה כרגע בראת לעצמך מלאך רע שמסתובב מעליך. אתה גורם שיש בו כיעור פנימי כזה ויוצר את הגרורות של זה הולכות ומתפשטות. עכשיו, תבין שאתה יכול לשנות את הרצון ביחס לאותו המעשה. כלומר, לשוב בתשובה. כשאני עשיתי את המעשה הבחירי ההוא, כלומר, לדבר לשון הרע, היה בי רצון שהוא לא רצון של טוב. מי שיש בו רצון לטוב, הוא לא מדבר לשון הרע. היה בי רצון לא טוב, או במקרה יותר גרוע, היה בי רצון רע. רצון לרוע, והרצון לרוע הזה חולל את כל מה שחולל. אבל אני יכול לשוב עד נקודת אותו היצירה הרוחנית הזאת ולווסת אותה לכיוון אחר. להטביע צביון מיוחד גם על המעשים שעברו. ואז התולדות הללו הן יהיו תולדות חיוביות. עשית מעשה שהוא רע בקיצוניותו, אבל עכשיו הוא מבשם, לא שעקפת באמצעות מעשים אחרים הטבת. אלא עצם המעשה ההוא והרושם המקולקל שהוא הותיר, המעשה הזה הוא עצמו עכשיו יקבל צביון חדש וממילא הערה חדשה בחיים. זו הבנה אחת שקצת חזרתי להסביר מכוחת הפסקה, ובית מה שכל הזמן אנחנו אומרים שצריך להבין בתשובה בפרט אבל בכל לימודי אמונה בכלל, זה שלתפוס את המציאות כאורגנית. פוסט המציאות כאורגנית, 95% מכל מה שלא מובן בענייני אמונה יהיה מובן. כי אני זה איבר, וכשאני איבר מזוהם אז המציאות מזדהמת, וכל הקלקול זה הזיהום. אז עכשיו האיבר הזה ישנה, יהפוך את אורו, ויטביע צביון של רצון טוב. אז המעשה הזה, המעשה המקולקל ההוא, יהיה עכשיו מחולל טובה בעולם. כן. אני עד עכשיו הבנתי שכשעשיתי מעשה, נגמר המעשה, מה? היה מעשה, זהו, קלקלת. קלקלת. עכשיו בוא תצבע פה את הקיר בקשקושים. תשוב בתשובה. זה לא ילך. זה לא יעשה את הכיתה נקייה. זהו, אז אתה יכול עכשיו לבוא לצבוע מחדש, אתה יכול להרבות טוב, לא יודע, אבל את המעשה המקולקל שעשית, עשית, זהו. והקדוש ברוך הוא חידש בעולמו את אפשרות התשובה, הכוונה שהמעשים השליליים בעצמם, הם יהיו משוייכים אל הטוב. זהו סוד התשובה שברא אותה הקדוש ברוך הוא קודם שברא את העולם. הנה הסבר נוסף. פחות פופולרי. למה זה תשובה קדמה לעולם? תשובה קדמה לעולם, כלומר, הרחיב הקדוש ברוך הוא את כוח היצירה הנפשית הרוחנית ביחוסה אל המעשים וההוויה עד שתהיה תופסת ברשותה גם את העבר. זה הפירוש של המושג תשובה קדמה לעולם. כוח התשובה הוא כוח שהוא קודם עוד לכל גילויי המעשים. הכוח הנפשי הרוחני הוא נערך, הקדוש ברוך הוא ברא אותו באופן כזה שיש לו יכולת להיות קשור, מתייחס אל המעשים שהיו בעבר ואל ההוויה כדי לתקן אותם. זה סוד התשובה. שכל המעשים המקולקלים שעשיתי, יש ביכולתי להתייחס אליהם ולשנות אותם לטוב. המציאות היא נערכת באופן כזה שהיא פונה אל הכל ומבקשת להעלות אותו לקדושה. אין דבר כזה שהוא, במילים שלנו, ברח. איזושהי מציאות מקולקלת שנשארה מצד עצמה בקלקולה. הכל יש בו זיקה להיות חוזר אל המגמה, חוזר אל הסדר. על ידי מה שאני אטיב את הרצון שלי. אני אטביע צביון חדש. כן.
גנבתי מחבר.
כן.
אז אחד, תשובה מלאה. זהו?
לא.
לא החזרתי אותו?
לא החזרת לו?
לא, החזרתי, תשובה מלאה. כן. לפי הספר. זהו, אבל לא גזלתי אותו?
מה זה לא גזלתי אותו? מה אתה שואל כשאתה אומר לא גזלתי אותו?
אין יותר קשקושים על הקיר.
אין יותר. הפוך, תכף תראה שדברים טובים.
אבל לא למה גזלת אותו.
מה?
חתכתי למישהו יד.
לא תחזור לו היד.
כמובן.
רצחת מישהו, לא יחזור, הוא לא יצא מהקבר. לכן אבל אמרנו שעיקר הרושם של החטאים זה המציאות הפנימית שלהם. בדברים שהם ברי תיקון, אם לא תיקנת, ואתה יכול לתקן, אנחנו נגיע לזה הרבה בהמשך. אם לא תיקנת, אז תדע לך קודם כל באמת עיקר התשובה זה הרושם הרוחני. ובזה תתאמץ הכי חזק. רק אני אגיד לך שאני חושד אותך שאם אתה לא יכול, אם אתה יכול לתקן, אתה מבין, גזלת מהחבר שלך, אתה עכשיו תשובה מתנדנד לי, אומר, עזוב, מה אני אחזיר לו? תשובה, תראה, אורות התשובה. אז אני אגיד לך שאני לא מאמין לך שאתה באמת מטיב את הרצון שלך, כי למה אתה לא הולך להחזיר ומבקש סליחה? אבל בדברים שאי אפשר, אי אפשר.
ואז
התשובה הפנימית היא תהיה התיקון והיא תגלגל טוב ונועם. מה מצופה מהחברה עכשיו, מה דין רוצח שחזר בתשובה? בסדר, זה משהו אחר. אבל מבחינת הסוגיה שלנו, אדם מתקן את הרצון שלו, באמת, ביחס למעשים שעברו, המעשים הללו יקבלו צביון חדש, כאילו הם היו מעשה טוב.
הוא אהב אותי על זה שהורדתי לו יד?
הוא?
אותו בחור שהורדתי לו יד.
לא, זה מה שאני אומר. זה משהו אחר. קודם כל יכול להיות שהוא יאהב אותך. לא יודע, אבל לא מובטח שהוא יאהב אותך. רק העיקר, הפסקה לא תלויה בשאלה אם הוא יאהב אותך או לא. מה?
עשיתי לו משהו טוב.
לא, לא עשית לו משהו טוב. עשית לו משהו נורא.
חזרת בתשובה.
ותיקנת, כינחת את הרושם השלילי שיש במעשה הזה. עכשיו, אם הוא בן אדם כל כך אידיאליסט, והוא באמת שייך למה שכתוב פה, נראה לי שהוא יאהב אותך. כלומר, יסלח לך, יגיד לך שטעית, מה זה יאהב אותך, כן? זה לא בהכרח שאתה תהיה הכי אהוב אצלו, יכול להיות שגם כן, אם אתה כל כך רציני בתשובה שלך, והוא כל כך אידיאליסט, אז הוא יאהב אותך, אני לא יודע. אבל הפסקה פה לא תלויה בשאלה אם הוא אוהב אותך או לא. אני לא יודע מה יש לו בראש, וזה גם לא מעניין אותי כרגע מה יש לו בראש. מה שמעניין אותי זה התיקון של החטאים. והתיקון של החטאים, שוב, אתה חייב לפייס אותו על זה שמה שעשית לו, ואתה חייב לרצות אותו. והיה והוא לא התפייס ולא התרצה. הפסקה לא תלויה בזה. כי חטא זה הרבה מעבר לסכסוך שכנים הזה, צריך להבין. חטא זה מה שנפש החיים דורש את המשנה, דמה למעלה, מקף ממך. ושכל המציאות שהיא בבחינת למעלה, כלומר, ההוויה ההשראתית, האלוהית, שהולכת ומופיעה פה במציאות, היא תלויה בממך, במה שאתה עושה, במעשה הבחירי הטוב שלך, או במעשה הבחירי הרע שלך, ובשאלה אם תשוב עליו בתשובה. זה עיקר העניין. לא בא למעט בחשיבות של הבן אדם לחברו, וגם לא בא למעט בצורך לתקן את זה גם בממדים הפשוטים. אבל פה אנחנו תבין, אנחנו אקבעה למעלה על ההר, אנחנו לא עכשיו בסכסוך ביני לבין חברי. אנחנו פה בסוד התשובה. בסדר, עזוב את הבן אדם לחברו. אכל מאכלות אסורים, בעל בעילות אסורות. יש כוח ביד התשובה לתקן את כל המעשים הללו להיות שביבי אור במציאות. כרגע הם שביבי חושך. כרגע נולדות נשמות חסרות בגלל זה. בגלל שיש עדיין אוויר מזוהם. תהיה תשובה, המציאות היא תתנקה.
התיקון לא דווקא הוא
יקר
במציאות.
התיקון?
הוא לא דווקא
כשיקר
במציאות, יכול להיות שלא
יקר
במציאות.
מה, שנדע להצביע? לא, אנחנו לא נדע. אולי אריזה לא יודע, אנחנו לא.
לא, מצד הקרב זה כמו שאמרו מקודם, אני יכול, רצחתי מישהו, לא יכול להחזיר.
לא.
לא
יחזור. לא. זה לא תלוי. לא. זה תלוי בשינוי עומק הרצון. זה גם רק בינך לבין בורך, כן? אף אחד חוץ ממך ומהקדוש ברוך הוא לא יודע אם אתה באמת רוצה לשוב על זה בתשובה או לא באמת רוצה לשוב על זה בתשובה.
ומה עם דברים שראינו בכל מיני מקומות בגמרא שרק
מיתה מכפרת? טוב, יש לי כמה תשובות לענות לך. בוא נניח את זה כרגע, בסדר? קושיה, נתמודד איתה בינתיים. עד שנענה עליה היא תישאר כרגע כקושיה. בסדר? זה כרגע מה שכתוב כאן. נתרכז במה שכתוב כאן. עוד הפעם, ההוויה המעשה הבחירי של אדם ורצונו הקבוע הינה משלשלת אחת גדולה שמעולם אינם ניתקים אחד מחברו. חפץ האדם קשור במעשיו. גם המעשים של העבר אינם ניתקים ממהות החיים והחפץ במקורו. כיוון שאין דבר מתנתק לגמרי, יש ביד החפץ להטביע צביון מיוחד גם על המעשים שעברו. וזהו סוד התשובה שברק אותה הקדוש ברוך הוא קודם שברא את העולם, כלומר הרחיב את כוח היצירה הנפשית הרוחנית ביחוסה למעשים וההוויה מבלי שאלת חילוקי הזמן כשיש עולם, אלא קודם העולם, עד שתהיה תופסת ברשותה גם את העבר. הפעולה הרעה הולכת ומתגלגלת. הנה אתם רואים מה זה פעולה רעה? הולכת ומתגלגלת. מסבבת כיעור ורע, הפסד וחיליון. הפעולה הרעה שלך לא נגמרה כשעשית אותה. זה עוד לפני החידוש שלנו פה, של הפסקה הזאת. זה להבין מה זה פעולה רעה. היא מתגלגלת בעולם. משוטטת פה. הפעולה הרעה שלך. הרוחניות, הרושם הרוחני הזה של הפעולה הרעה, היא מלאך במציאות. זה, הרב כותב שמלאכים זה ענפי המציאות, ענף במציאות. זה איזשהו זרוע כזאת במציאות שהיא עכשיו מחוללת אטמוספירה של רוע, של כיעור, חוסר בהירות, חוסר נקיות, הפסד, כיליון. זו הפעולה הרעה. כל זמן שלא יתביע עליה הרצון, סליחה, כל זמן שלא יתביע הרצון עליה צביון חדש, כי זה הצביון של הפעולה הזאת. זה סוג של אקט שעשיתי ודחפתי, הנשמתי את המעשה הזה, נתתי לו הנשמה רוחנית של רוח מזוהמת. אבל התביע עליה הרצון צביון של טוב. תיהרתי, ניקיתי את הרוחניות הזאת והנשמתי אותה ברוחניות טובה, דהיינו רצון טוב. שבתי בתשובה. אני מסתכל על המעשה הרע שעשיתי ואני סולד ממנו ורוצה לתקן אותו בכל מאודי. אז מגלגלת היא עצמה, אותה פעולה רעה. כל הפעולות הרעות שעשיתי. טוב ונועם. מציאות תהיה יותר טובה, היא תהיה יותר שייכת למימדי נועם, אצילות כזו. חדוות השם ואורו. שמחה בהשם, אור השם, אידיאליות. המעשה הרע שלי, שקיבל כרגע צביון של מעשה טוב, הוא עצמו יחולל את זה. ויוצא שסך כל המעשים הרעים שלי, גם הם מצטרפים לטובה. ובא לידך ממנו נידך, הכל, מיני ומיני יתקלה סילאה. מהצד הזה של המעשים הטובים, ומהצד של המעשים הרעים שקיבלו כרגע צביון של מעשים טובים. רציתי לקרוא לכם פה פסקה שהיא אולי יכולה לעזור עוד קצת להבין את הסוגיה הזאת, אבל אולי מחר, אולי לא, אני כבר נחליט. כן.
אני
אתן
דוגמה
למה
שאני חושב
שהרב כותב
פה. נגיד דוגמה, פלוני רצח את אלמוני, אז ההשפעות של זה, נגיד גם קורית, זה אותו אלמוני הוא מת. אז גם אמא שלו בצער, וגם זה, כלומר זה מתפשט לכל המציאות, וגם לא רק הוא, כל הדורות שהיה אמור להיות לו, וזה עכשיו כאילו מתפשט פה לכל המציאות, נכון? זה מה שהיה...
זה הרוע? לא,
כלומר, זה. הרוע הוא מתגלגל, הוא לא נשאר רק במעשה.
אבל לא בגלל, לא בגלל, מה שאתה אמרת זה בממדים הגלויים, מה שנקרא זה תופעות פסיכולוגיות פשוטות. אני מדבר איתך שאתה, מישהו רצח פה, מחר בחצי השני של הכדור, נולדים ילדים רעים יותר. זה מה שאני מדבר איתך.
אז אני...
ואתה תניח, ואתה תעשה תשובה, יוולדו שם ילדים טובים יותר.
זהו, אז אני... אתה יכול... לתקן את אולי, את הרצון על המעשה הספציפי הזה, אבל עכשיו לבוא ולעצור את הגלגל הזה, הוא לא משהו שהוא... משהו שאפשר להשיג אותו.
לא הבנתי.
לעצור את הגלגל שמתפשט
מעשה הרע?
מהמעשה הרע, זה לא משהו שהוא תמיד בשליטתך.
זה לא משהו שהוא תמיד בשליטתי. לא הבנתי, לפני הפסקה הזו או אחרי הפסקה הזו?
לא, כן. בסדר.
אבל... הפסקה הזו אומרת שמעשה רע שעשית הוא פיזר רוע. כי הוא אחירות, הפסד וכיליון במציאות. המציאות היא עכשיו, אתה חושב שביסמת אותה בריח רע. ולך תדע איפה זה ייפול, הנטפים של הריח הרע הזה. זה ייפול בחברה, זה ייפול בתרבות, זה ייפול אצל הילדים. אצל מי שקשור אליך, אגב, זה יכול להיות משפיע יותר, ככל שזה קרוב אליך זה משפיע יותר. זה עכשיו, זהו, ביזרת, ביסמת את החדר, לך תתפוס כל טיפה טיפה איפה היא נפלה. מתחדש פה, אתה לא צריך לתפוס כל טיפה איפה היא נפלה. תטביע צביון מחדש של רצון להטיב, תתחרט באמת על המעשה המקולקל הזה, ותהיה בעל רצון טוב, כל הטיפות האלה יהפכו לטיפות של אוויר טהור וצלול. איפה שהם נפלו? טוב, נעמוד כאן.